ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף י' ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 6 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה קודם כל לשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו אחד, טעויות יואב. יואב היה שר צבאו של דוד המלך, שבסוף ימי דוד הוא ערק למחנה אדוניו בן של דוד, שנגיד מרד במלכות להקים או להתחיל מלכות משלו. אז אותו יואב, אחר בגלל השינוי נאמנות מדוד לאדוניהו, בעצם התחייב בנפשו, ובזמן שלמה בן של דוד היה עליו גזר דין מוות, ויואב רצה להציל את עצמו. אז מה הוא עשה? הוא חשב בטעות לנצל על ידי אחיזה במזבח בזמן שהחליט ללכת עם אדוניהו. נקודה שנייה שנראה בגמרא, טעויות של סאול של רומי. סאול הוא המלאך שאחראי על מלכות רומי. כמו כן, יש לנו רק להכיר פסוק מספר שמות פרק כ"א, אבל אנחנו נקרא ביחד, כי הוספנו את הפסוקים בשוליים, שלושה פסוקים. כתוב בשמות כ"א אצלנו בגמרות המסורת למעלה בשוליים, מכה איש ומת מות יומת, פסוק י"ג, ואשר לא צדה ואלוקים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. זה מוכר לנו כבר מדפים קודמים בעניין רוצח בשוגג. פסוק י"ד, וזה מה שיעניין אותנו באופן מיידי, וכי יזיד על רעהו להורגו בעומה, מעים מזבחי תיקחנו למות. הזכרנו עכשיו בפסוק מזבחי, ובנושא שלנו שקראנו בתור הקדמה, הזכרנו טעות של יואב שהוא תפס במזבח, בזמן שהתורה כותב מעים מזבחי, אדם לא יכול לנצל. אז מה היה הטעות שלו? מה הבסיס לחשוב אחרת? אנחנו שוב, בפני שניכנס לגמרא, אנחנו נראה רש"י, נקרא קטע ברש"י בתור הקדמה לגמרא, שורה רביעית מראש העמוד. רש"י כותב, טעה יואב בדרשה דמעים מזבחי תיקחנו. שוב פעם, זה שמות פרק כ"א פסוק י' ד'. והתורה כותבת שלוקחים את זה שברח להינצל, לוקחים אותו מעים מזבחי ולא מעל מזבחי, וכסבור דהיינו מעל מזבחי. אנחנו כבר רואים שהמזבח באמת כן מצילה, אמנם זמני, אבל יש לה כוח כמו עיר מקלט, ולכן הסיפור נמצא פה, כי אנחנו מדברים בנושא של ערי מקלט שקולטים, אז גם למזבח יש תכונה כזאת. למרות שבתורה ראינו מעים מזבחי תיקחנו למות. עכשיו, אמנם אמרנו כמה וכמה פרטים בודדים או נשמעים מנותקים, אבל ננצל את זה כדי להבין קצת יותר הגמרא. הגמרא, נגמר דינו וכו', אמר רב יהודה, אמר רב, שתי טעויות טעה יואב באותה שעה. הכוונה באותה שעה שהוא ברח מידיו, משלטונו של שלמה, שמטרתם הייתה להביא אותו להורג. אז מהם הטעויות? תכתיב, כתוב כשיואב הלך אחרי אדוניהו, וינס יואב אל אוהל השם ויחזק בקרנות המזבח. טעה שאינו קולט אלא גגו, והוא תפס בקרנותיו. טעה שאינו קולט אלא מזבח בית עולמים, זאת אומרת המזבח שבבית המקדש, ואפשר להוכיח את זה כפי שרואים ברשי, כתוב מזבחי, מזבחי, ורשי מסביר המיוחד לי, מה, איפה היה המזבח המיוחד? זה מה שהיה בבית המקדש, והוא תפס מזבח של שילה. כעת אנחנו נסתמך על הגיוסה שיש לנו בגמרא, למרות שרשי מציע גיוסה חילופית והוא גם מנמק את זה, אבל הריטב"א אומר שיש מקום לקיים את הגרסה שלנו, מזבח של שילה, ובכך אנחנו גם כן נסתפק. אז ראינו בינתיים שתי טעויות של יואב. קודם כל המיקום במזבח, הוא תפס בקרנות של המזבח, והיכולת של המזבח לקלוט מישהו ולהציל אותו לבינתיים זה רק על הגג של המזבח. וביתר פירוט, הכהן בשעת עבודתו, שהוא מקריב הקורבנות בזמן שהוא עומד על גג המזבח, ויואב הוא לא הגיע לגג המזבח וגם הוא לא היה כהן. אנחנו נתקדם בגמרא. אביי אמר בהנמי מיתתה, עוד תא, תא שאינו קולט אלא כהן ועבודה בידו, והוא זר היה. מה שאמרנו זה בעצם מה שאביי אומר פה בגמרא, שיואב לא היה כהן, כל היכולת של מזבח לקלוט ולהגן זה כהן בזמן שהוא עסוק בעבודה. זאת אומרת שאם הבדים באים לקחת כהן שחשוד על רצח להביא אותו למשפט, הם צריכים להמתין עד שהכהן יגמור את העבודה שהוא מבצע, עבודת הקורבן שמבצע על גבי, על גגו של המזבח. ויואב בכלל זר היה, לא זר, זה הכוונה לא כהן. אמר ריש לקיש, שלוש טעויות עתיד שרו של רומי לטעות, תכתיב, מי זה בא מאדום, חמות בגדים מבוצרה. אנחנו מדברים על משהו בעתיד, וגם אולי רק נגיד מילה שהקדוש ברוך הוא בזמן שהוא דן אומות העולם, הוא קודם דן את השר, את המלאך שממונה על אותה אומה. אז הוא עושה דין בשמיים קודם ואחר כך דין פה בארץ. אז שרו של רומי, גלות רומי, זה הגלות שאנחנו כעת נמצאים בתוכה. בזמן הגאולה יהיה דין על שרו של רומי וכל מה שרומי מייצג. אז קראנו את הפסוק שמתאר מי שהוא בא מאדום, חמוץ בגדים, בגדים אנחנו נראה עם מתונפים, מלוכלכים בדם. טועה אותו שרו של רומי שאינה קולטת אלא בצר, והוא גולה לבוצרה. טועה שאינו קולטת אלא שוגג, והוא מזיד היה. טועה שאינה קולטת אלא אדם, והוא מלאך הוא. הדברים האלו הם עמוקים, אנחנו לא מתיימרים להסביר אותם במסגרת השיעור שלנו, ובכך אנחנו נתקדם בגמרא. אמר רבי יבור, ערי מקלט לא ניתנו לקבורה. כוונה, ערי מקלט הם היו ערים של הלווים. לווים לא קיבלו אזורים בארץ ישראל כמו שאר השבטים, אבל הם כן קיבלו 48 ערים, והם גם היו ערי מקלט כפי שלמדנו בעבר. אבל לוי שנפטר, הוא לא ייקבר שם בתוך אותו עיר שהוא היה שייך אליו. תכתיב, ומגרשיהם יהיו לבהמתן, לחושם ולכל חיותם, לחיים ניתנו ולא לקבורה. מטבעי, אבל מאידך רואים פה מקור שהפסוק כותב שמה, ומזה דורשים שם תהי דירתו בקשר לעיר מקלט או ברוצח בשוגג. אז וגם למדנו את זה בעבר, שם תהי דירתו, שם תהי מיטתו, שם תהי קבורתו. אז רואים שכן קוברים בעיר מקלט. הגמונה רוצח שני, נכון, אם מדובר באותו רוצח בשוגג שמת לפני מותו של כהן הגדול, אז הרוצח נקבר בעיר מקלט. אבל זה בגלל גזירת הכתוב, שמה שקשור לרוצח בשוגג, דגלי בי רחמנה. כלומר התורה מגלה או גילתה דין קבועה אך ורק לרוצחים בשוגג שמתו בערי מקלט. כשם שהעיר קולטת כך תחומה קולט. ורמינו וישב בה, בה ולא בתחומה. אז יש פה פסוק עם דרשה שזה בדיוק ההפך, אז זה סותר מה שמשנתנו אומרת. אמר ביי לא קשיה, כאן לקלוט כאן לדור. אם מדובר ביכולת לקלוט, התחום כן קולט. ברגע שהרוצח בשוגג מגיע לתחום עיר המקלט, גואל אדם לא יכול להרוג אותו, אבל הוא לא יכול לדור שם, לא יכול להקים אוהל בתחום של העיר, הוא צריך להיכנס לעיר עצמה. ובכן המקור שלא ידור בתחומה של עיר מקלט אותו רוצח בשוגג נלמד מי וישב בה. על זה הגמרא מקשה, לדור טיפוק לי, תלמד המקור שאין לדור בתחומה ממקור אחר, לא מהפסוק וישב בה. זאת אומרת, במקום הלימוד של וישב בה, שמרנו בה ולא בתחומה, טיפוק לי, דאין עושין שדה מגרש ולא מגרש שדה. לא מגרש עיר ולא עיר מגרש. היינו צריכים אולי להקדים במילה שאנחנו יודעים שערי מקלט הם ערי לוויה, והתורה קובעת שלכל ערי הלוויה היו להם אזור סביבם של 2,000 אמה סביב כל העיר, ואותם 2,000 אמות היו מחולקים 1,000 אמה לשדה, לשדות, ואלף אמה, אותם 1,000 אמות שהיו מחוברים לעיר, כאילו בקצה העיר, אותם 1,000 אמות הראשונות שאדם היה עובר בסמוך לעיר, מגרש, אזור ריק, לא היה שום, לא היו נוטעים שם שדות ולא בונים בניינים, היה נשאר ריק. ובאותם 1,000 אמות הנוספות הם היו בשביל שדות של הלוויים, שם היו יכולים לגדל פירות, ירקות וכו'. אז אנחנו מכאן נוכל ללמוד, מכך שלא הופכים את היעוד של אותם מקומות שתיארנו עכשיו, להחליף אותם, לא עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה. ואני חושב שכאן בסוגיה שלנו יש להדגיש ולא מגרש עיר. מה שהיו המיועד להיות מגרש זה חלק מ-2,000 אמה שמחוץ לעיר, שבהם זה חלק מהתחום של העיר, היה אמור מיועד להיות מגרש ולא עיר ולא מקום מגורים. אז משם ניתן ללמוד שהתחום הוא לא מקום שניתן להקים מגורים, ואז זה מייתר את הצורך לדרוש את זה מוישב בה. הגמרא עונה, אמר רב ששת, לא נצרכה אלא למחילות. הדרשה באה ולא בתחומה, מדובר במצב שהיה מערה שנמצאת בתחום עיר המקלט, מתחת לקרקע, אז אנחנו אומרים שבמחילות האלו, במאורות שמתחת לקרקע, שהפסוק של, שמדבר על, ה, על, ה, על המגרשים והשדות, לא, הפסוק לא קשור למחילות, זה תת קרקעי, ובכל זאת אי אפשר לרוצה בשוגג להקים מגורים באותן מאורות, למרות שהם נמצאים בתחום העיר מקלט, ואמרנו שהתחום קולט, אבל לא למגורים. רוצח שיצא חוץ לתחום וכולי, תנו רבנן, רוצח, סליחה, ורצח גואל אדם את הרוצח, מצווה ביד גואל אדם, אין לו גואל אדם, רשות ביד כל אדם, כוונה להרוג את הרוצח בשוגג. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, רשות ביד גואל אדם, הוא מוריד את זה שלב אחד. אפילו אם מדובר בגואל אדם, הקשר שלו לרציחת הרוצח בשוגג הוא לא ברמה של מצווה, אלא ברמה של רשות. וכל אדם, כאן יש בעיה איך להמשיך בגרסה, הגרא גורס פה, אין חייבין עליו. זאת אומרת, אם אדם שהוא אינו גואל אדם, הורג את הרוצה בשוגג, הוא לא נחשב חייב מיתת בית דין על רצח. אבל הוא אין לו בכל זאת להרוג אותו. אצל הגואל אדם, לפי רבי עקיבא, יש לו רשות להרוג את רוצח, זה שרצח את קרובו בשוגג. מה הייתה עם רבי יוסי הגלילי, שהוא אומר, זה אפילו מצווה, מכתיב אם רצח, לא כתוב אם רצח. אם היה כתוב אם רצח, זה מה שנקרא בחירה, אבל כתוב ורצח, אז לפי רבי יוסי הגלילי, זה אומר, יש מצווה לגואל אדם להרוג את הרוצח בשוגג. ורבי עקיבא מכתיב ירצח, לא כתוב ירצח, לשון כזה היה לשון ציווי, אלא כתוב ורצח. אמר מוזות רבר טובי אמריו, רוצח שיצא חוץ לתחום, הוא היה בעיר המקלט והוא יצא מחוץ לתחום של העיר המקלט, הוא מצא גואל אדם והרגו, נהרג עליו. אז זה שיטה מפתיעה. כמען אתה אומר עכשיו שגואל אדם שהורג את הרוצח בשוגג שיצא מחוץ לתחום, הוא עצמו אותו גואל אדם חייב מיתת בדין, כמען, לא כרבי יוסי הגלילי ולא כרבי עקיבא. לשני התנאים האלו היה מינימום רשות ביד גואל אדם, אם לא אפילו מצווה. אז מה זה שרב אומר שהוא הגואל אדם מתחייב עכשיו מיתה עבור ההריגה הזאת? הגמונה הוא, זאת אומרת רב, דאמר כי איתנה דתניא, רבי אליעזר אומר, הפסוק, יש שאנחנו נוסיף כמה מילים, ולא ימות הרוצח על עמדו לפני העדה למשפט. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, ורצח גואל אדם את הרוצח, יכול מיד, הפסוק שדרשנו למעלה, פה שואלים האם מה שכתוב ורצח גואל אדם זה דבר שהוא יכול לעשות באופן מיידי? תלמוד לומר, עד עמדו לפני העדה למשפט. זאת אומרת, אין אתר לגואל אדם להרוג את הרוצח, אלא אם כן הרוצח עמד בדין ונמצא חייב, ועל זה בא, ואז יכול גואל אדם לבוא להרוג אותו. אנחנו נסתכל ברש"י, דיבור מתחיל ורצח, עיקר לפושי לשון ציווי, כמו ועשה בצלאל ועולייו, לאותו משקל מילולי, כמו ורצח ועשה. אז אם היינו לומדים ככה, אז יש בזה לשון ציווי. ועיקר לפושי לשון רשות, כמו ועשה השם לכם. לפי תנא שקראנו עכשיו, רבי אליעזר, איך הוא מבין עד עמדו לפני העדה למשפט? אנחנו נעזר בפירושו של הרדווה, וכאן נקרא את לשונו. כך כותב הרדווה, פירוש, כדי שיהיו העדה מטרין בו, שאם יפשע מכאן ואילך לצאת חוץ לתחומו, או אם לא ירצה לדור שם, שיהיה דמו מותר מכאן ואילך לגואל אדם, אם יצא חוץ לתחומו. עד כאן לשון הרדווה, אבל זה ברור שזה שונה לגמרי מגישתם של רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. אבל על סמך רבי אליעזר, רב אמר שרוצח שיצא חוץ לתחום הצוג על אדם והרגו, נהרג עליו, כי כל האתר של הגואל אדם להרוג את הרוצח בשוגג, לפי מה שראינו עכשיו ברדווה, זה רק אם אותו רוצח בשוגג עמד בדין וקיבל התראה לא לצאת מעיר המקלט, או כפי שהוא הוסיף, או לא רוצה לדור שם, ורק אז גואל אדם יכול לפעול. אבל לפי רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, גם בלי זה גואל אדם יכול לפעול ולא יהיה חייב על רציחת אותו רוצח בשוגג. שואלת הגמרא, רבי יוסי ורבי עקיבא, עד עמדו לפני העדה למשפט, מה ידרשי בי? אז מה הם לומדים מהפסוק שהובא בברייתא? תשובה, ההוא מבאי אלי לחדתניה. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שרו אחד שרג את הנפש, שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בבית דין אחר? הסנהדרין פה הכוונה לבית דין של 23 דיינים, שבדרך כלל הם דנים דיני נפשות. מה קורה עם סנהדרין של 23? כל הדיינים הם היו עדים לרצח, אז הם לא יכולים לדון את המקרה. כל העיקרון במשפט זה היכולת לבית דין, לדיינים, להעלות אפשרויות נוספות, הסברים אחרים, לדון לא עם בעיניהם, בעיני הסנהדרין, הבית דין של 23, הכל חד משמעי, חד וחלק. אז לכן במקרה כזה הם צריכים להעביר את הדיון לבית דין אחר. אז השאלה שוב פעם, מניין לנו הדבר הזה עד שיעמדו בבית דין אחר? תעמד לומר, עד עמדו לפני העדה למשפט, עד שיעמוד בבית דין אחר. כך דורשים את הפסוק עד עמדו. תנו רבנן, לפני שנתקדם, יש רק להכיר פסוק בספר במדבר, פרק למד ה' פסוק חבב, והוספנו את זה בשוליים, ואם יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, פסוק חבזיין, ומצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, אם יצא הרוצח, אין לי אלא במזיד, שיצא אותו רוצח בשוגג במזיד, הוא יצא במזיד מעיר המקלט. בשוגג מניין? שאם הוא הרוצח בשוגג יצא מעיר המקלט בשוגג, מניין? תמוד לומר, אם יצא מכל מקום, זאת אומרת בכל מקרה גואל אדם רשאי להורגו. אז לא רק לפי הדרשה הזאת, לא רק אם אותו רוצח בשוגג יצא בכוונה מעיר המקלט, שגואל אדם רשאי לאורגו, גם אם גואל אדם יצא בשוגג. אז איך יודעים את זה? בגלל כפילות הלשון. או במילים אחרות, כפילות הלשון הוא מצביע על כך שיש לדרוש משהו נוסף. יש גישה הפוכה, עוד מעט נראה את זה בגמרא והתניא, במייזי נהרג בשוגג עולה, שרק אם יצא במזיד אז גואל אדם רשאי להורגו, אבל אם גואל אדם, אם הרוצח בשוגג יצא מעיר המקלט בשוגג, אז אם הגואל אדם הורג אותו, אז הוא גולה. אז בואו נחזור על הנקודות האלו. אם גואל, אם הרוצח בשוגג יצא במזיד, אז נהרג, אותו רוצה בשביל נהרג על ידי גואל אדם, זאת אומרת הוא רשאי להוגו. אבל אם רוצה בשוגג יצא בשוגג מעיר המקלט, גואל אדם אינו רשאי להרוג אותו, אלא אם, ואם הוא יורג אותו, הוא עצמו, הגואל אדם, יגלה. אבל יש לנו כאן קושיה, כי במקור הקודם אמרנו לא רק במזיד גואל אדם יכול לפגוע בו, גם בשוגג גואל אדם רשאי לפגוע ברוצח בשוגג. וכאן אנחנו אומרים רק אם הוא יצא במזיד גואל אדם יכול לפגוע בו. לא קשיא, כמה דאמר אמרינה דיברה התורה כלשון בני אדם, כמה דאמר לא אמרינה דיברה התורה כלשון בני אדם. אז באיזו מקור הכפילות היא מלמדת דין חדש? זה לא, במקור מספר אחד. אבל אם אתה אומר שהתורה מכפילה דברים כי ככה בני אדם מדברים, והתורה גם כן מדברת בסגנון כבני אדם לעיתים קרובות, זאת אומרת, הכפילות, אין לכפילות משמעות לרבות דברים נוספים. אז זה מה שהגמרא פה ענתה, כמה דאמר אמרינה, שאנחנו אומרים, דיברה התורה כלשון בני אדם, זה רואים במקור מספר 2, שעשה חילוק בין מזיד ושוגג, בעניין יציאת הרוצח מעיר המקלט. אבל מקור מספר 1 דרש מהכפילות לרבות שוגג להיות כמו מזיד, שבכל מקרה גואל אדם יכול לפגוע בו. אז זה הכמאן דאמר, המקור מספר 1 מתאים למה דאמר לא אמרינה דיברה תורה כלשון בני אדם. אז אם יש כפילות, זה לא תוצאה מלשון בני אדם, אלא הכפילות אומר לנו תדרוש משהו נוסף. וכאן התוספת הזאת הייתה לרבות את השוגג להיות כמזיד בעניין האתר של גואל אדם לפגוע ברוצח. אמר אביי, מסתברא כמאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, זאת אומרת אביי מעדיף את הגישה של מקור מספר 2. ואם שוב פעם, אם אומרים שדיברה תורה כלשון בני אדם, הכפילות לא באה לרבות משהו, אבל זה יותר מסתבר. למה במקרה הזה זה יותר מסתבר? שלא יהיה סופו חמור מתחילתו. עכשיו, סופו כוונה לתופעה של יציאה מחוץ לתחום, תחילתו הכוונה לרציחה. הרציחה הכוונה הרציחה המקורית, הרוצח הרג את הנרצח, ובכך נוצר מציאות של גואל אדם. אנחנו מדברים על, שוב פעם, הרציחה הראשוני. מה הכוונה שלא יהיה סופו חמור מתחילתו? אז הגמרא מפרטת מה תחילתו. כשמדובר ברצח במזיד נהרג, בשוגג גולה. יש הבחנה בין מזיד ושוגג, וזה שייך אפילו ברציחה המקורית. אף סופו, גם כשמדובר ביציאה מעיר המקלט, במזיד נהרג. אפשר להגיד להחמיר על חיי, להחמיר בכוונה שניתן לרציחתו של הרוצה בשוגג, אם הוא יצא רק במזיד בשוגג. אבל אם הוא יצא בשוגג, אז גולה. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל שוב פעם בשוליים. יש נושא וכתבנו, האב שהרג, האם בנו נעשה גואל הדם? אנחנו נמתין לגמרא לראות על מי מדובר ועוד כמה פרטים. אז הגמרא אומרת, תני חדה, אב שהרג בנו נעשה לו גואל אדם. על מה מדובר פה? אב שהרג את בנו. עכשיו כתוב בנו, אז כנראה זה בן אחיר, זו אח של הנרצח. זה לעת עתה. אני לא אומר שזה הפשט האחרון הסופי, אבל הפירוש לבינתיים, שאב שהרג את בנו, בנו השני הוא נהיה גואל אדם. ובמילים אחרות, בן השני הורג את אביו. ותניה אידך, אין בנו נעשה לו גואל אדם. טוב, זה ברור שבן לא יכול להרוג את אבא שלו, למרות שהוא במסגרת גואל אדם הוא הקרוב, הכי קרוב, הכי קרוב לנרצח. שואלת הגמרא, כי יש פה מה שנראה כסתיר, אז איך ניישב את זה? אז יש לנו בסימונים צורת בית עכשיו, ובשוליים כתבנו שהבתים האלו הם שלבים ליישב סתירה בין שתי פרטות בעניין הנעל. אז ניסיון ראשון, למה הרב יוסי הגלילי והרבי עקיבא? רב יוסי הגלילי שמתאר תפקיד גואל אדם כתפקיד של מצווה, אז הוא מתאים למקור מספר אחד, שהבן יש מצווה לתפקיד כגואל אדם, אז יכול להרוג את אביו. המקור השני, שבן לא יכול להיות, כי זה עלי בדרבי עקיבא שגואל אדם באופן כללי אין מצווה, זה רשות. אז כאן שמדובר באביו, אז אין לו רשות. הגמרא דוחה ותספרה. בין למד ימר מצווה, בין למד ימר רשות, מי שרי? לא משנה מי, איזה דעה אתה, רבי עקיבא או רבי יוסי הגלילי, האם מותר לבן לפגוע באביו? ואמר רבא ברב הונא, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו ולקללתו. בקללתו זה התחום של נידוי, של חרם, חוץ ממסית, אלא אם כן האבא היה מסית לעבוד הזרה, אז הבן יכול להיות שליח בדין למלות את התפקידים האלו. שרי אמרה תורה, בעניין המסית לא תחמור ולא תחסה עליו. אבל מה שמעניין אותנו זה הרשע, שאין הבן יכול להיות שליח לקיים. אומנם מדובר בעונשי בית דין שהם מצווה לקיימם, אבל בן לא יכול להיות כזה על אביו. אז מה נעשה עם המקורות שראינו, מספרים 1 ו-2? אלא לא קשיא, בבנו בבן בנו. מקור מספר 2 שכתוב אין בנו נעשה לו גואל אדם, זה המקרה שחשבנו הפירוש של מקור מספר 1 לפני כן. נחזור על זה. אם מדובר באבא שהרג אחד מבניו ויש לאותו אבא רוצח בן אחר, הוא הבן האחר או אח של הנרצח לא יכול להרוג את אביו. פתאים למה ש נתן לדבר בישראל אמר שבאין בן נעשה שליח וכולי. הבן בנו, מה הסיפור? זה המקור הראשון. מה כתוב במקור הראשון? כתוב אב שרג בנו, סליחה, אב שרג, האב הרג אחד מבניו. בנו של הנרצח נעשה לו גואל אדם, או במילים אחרות, הנכד, הנכד של הרוצח, הוא יכול לנקום דם אביו. ואיך? בהריגתו של הסבא. אז זה בן בנו. בן בנו הוא יכול להיות גואל אדם. ורשי על זה אומר, בסוף הדיבור המתחיל הוא אומר, ואינו מוזהר על כבודו. בן בנו זה לא אותו דבר כמו בנו. בנו מוגבל, כמו שראינו בתנא דבעי ישמעאל. אבל בן בנו, אותו הגבלה לא חל על הנכד. המשנה, אילן שהוא עומד בתוך התחום של העיר מקלט ונופו נוטה חוץ לתחום. כל הענפים הם פונים לכיוון חוץ לתחום, או עומד חוץ לתחום ונופו נוטה בתוך התחום. הכל הולך אחר הנוף. מה אנחנו אמורים ללמוד מהקביעה הזאת שהכל הולך אחר הנוף? רשי כותב, הכל הולך אחר הנוף, אפילו הוא בעיקרו שבתוך התחום, הרי הוא כיוצא חוץ לתחום. ואם עיקר האילן חוץ לתחום ונופו בתוך התחום, אף העיקר שבמקרה הזה, בדוגמה הזאת מחוץ לתחום, אף העיקר קולט. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, בשוליים כתבנו, איפה שרואים את הצורת משולש, ככה כתבנו, סתירות בין עיר מקלט ומעשרות. זה בשלב ראשון, נראה המשולש הראשון שמופיע בגמרא מבליט סתירה בין משנתנו שדיברה בנושא עיר מקלט ומקור שנושאו מעשר שני. עכשיו בהמשך אנחנו נעלה, וזה מספר שתיים, סתירות בין מעשר למעשר בירושלים. אם נוף האילן קובע את דינו או חומה, חומת ירושלים. ובמשך הגמרא אנחנו נראה שימוש בעוד סוג משולש עם השפיץ למעלה מושחר. אלו הם תשובות. אז נפנה לגמרא, אחרי שקראנו את המשנה שקבע שהכל הולך אחר הנוף ורמיני, בעניין מעשר שני. אולי מילת הקדמה, מעשר שני שמפרישים בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית מתוך שבע שנות השמיטה, האדם לוקח את הפירות או את הפדיון שהוא פדה את קדושת הפירות על כסף ומביא את זה לירושלים ואוכלם שם. יש איסור לאכול פירות מעשר שני אם לא פדה אותם מחוץ לירושלים. המצווה לאכול את הפירות, פירות מעשר שני בתוך ירושלים. וכן בעניין הפדיון, יש אתר לבדות פירות מעשר שני בזמן שאתה מחוץ לירושלים, ונגמר האתר, אין פודים פירות מעשר שני בתוך ירושלים. עכשיו, המקור בעניין מעשר שני כותב, אילן שהוא עומד בפנים ונוטה לחוץ, או עומד בחוץ ונוטה לפנים. מכנגד החומה ולפנים כלפנים, וכפי כאילו, עם כל הנפקמינות שאמרנו לגבי אכילת פירות ופדיון, פדיון פירות, מכנגד החומה ולחוץ כלחוץ. אז רואים שהקובע הוא לא האילן, לא איפה שהאילן עומד, אלא החומה. אם אתה מבפנים החומה, אז דינך כבירושלים. אם אתה מחוץ לחומת ירושלים, אז אתה מחוץ לירושלים. הגמרא מגיבה, מעשר על ערי מקלט קרמית, מה אתה מנסה לעלות סתירה בין שני נושאים שונים? מעשר בחומה תלה רחמנה, ערי מקלט בדירה תלה רחמנה. והתוצאה מכך, בנוף או תחת נוף מתדר לאנשים גרים, אנשים מסוגלים לדור מתחת לנוף אילן, בעיקרו לא מתדרדי. במיוחד אם כפי שאנחנו מציירים שכל הענפים של האילן הם פונים לכיוון אחד, ובצד השני של העיקר של הגזע של האילן אין ענפים, כי הם פונים לכיוון אחד. אז מתחת לנוף אילן, מתחת לענפים, אנשים דרים. אז בעיר מקלט מיועד לדירתו של הרוצח בשוגג. אז אין כאן סתירה בין הסטנדרטים שקובעים אצל מעשר שני, דהיינו חומה, לסטנדרטים שקובעים אצל עיר מקלט. ורמי מעשר המעשר. טוב, אז אנחנו נשאר בתחום מעשר שני, וגם בתוך התחום של מעשר שני יש סתירה, תתנן. בירושלים הלוך אחר הנוף. אז זה לגבי מעשר, ולא בחומה. כי לפני כן אמרנו שבניין מעשרות, חומת ירושלים קובע. הנה אנחנו בניין ירושלים, כתוב הלוך אחר הנוף. בערי מקלט, הלוך אחר הנוף. אבל מה שמעניין אותנו זה העניין של מעשר שני. אמר רב כהנא לא קשיא, הרב יהודה והרבנן. המקור שאומר בירושלים הלוך אחר הנוף, ויש גם המשך בערי מקלט הלוך אחר הנוף, זה הליבה דרב יהודה. מה שראינו מקודם, המקור שכתוב בו או אילן שהוא עומד בפנים, אותו מקור שאגב זה משנה במסכת מעשר שני פרק ג' משנה ז', המשנה הזאת אליבא דרבנן, ששם ראינו שהחומה קובע. אז אין סתירה, זה פשוט מחלוקת תנאים. דתניא, עכשיו אנחנו נביא הוכחה לתשובה שלנו. דתניא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רב יהודה אומר, אנחנו מדברים לעניין מעשרות. אני מדלה כמה מילים שיש לנו בסוגריים, באילן הלוך אחר נופו. אז מה אנחנו רואים פה? שבעניין מעשר שני, הנוף אליבא דרב יהודה קובע. אז תלוי איפה הנוף. אם הנוף הוא מחוץ ירושלים, למרות שאתה עומד בעיקר של אילן שנמצא בתוך ירושלים, אתה דינך כמחוץ לירושלים. וכן ההפך, אם העיקר עומד מחוץ לירושלים והנוף פונה לכיוון ירושלים, אז למרות שאתה עומד בעיקר שזה מחוץ לירושלים, אז משמע שדינך כאילו אתה תוך ירושלים. ובמה שאמרנו עכשיו אנחנו מבינים שהמקור שהופיע שתי שורות מסוף עמוד א' זה אליבא דרבי יהודה. אגב, אנחנו דילגנו כמה מילים כי רצינו להדגיש שהדיון שלנו זה בעניין האילן, אבל גם כתוב שבתוך הסוגריים במערה הולך אחר פתחה. יש מצב שפתח המערה היא נגיד מחוץ ירושלים, בזמן שהחלל של המערה מתחת ירושלים, וכן ההפך, שהפתח למערה בתוך ירושלים והחלל מחוץ לירושלים. אבל זה לא הנושא שלנו כעת. אז שואלת הגמרא, האם אנחנו יכולים לסמוך על התשובה הזאת שהמקור שקבע במעשר שני הלוך אחר הנוף, זה אליבא דרב יהודה. הגמרא מקשה פה, ותשימו לב, יש כאן קושיה ארוכה. אמו דשמת לי לרב יהודה גבי מעשר לחומרה. קודם כל בגמרות המסומנות השס עוזר שלנו רואים מעוין על המילה מעשר, בהמשך רואים עוד פעם מעוין ערי מקלט. אז מה אנחנו רוצים בקושיה? אנחנו רוצים להראות שהכל טוב ויפה שבאילן הולך אחר נופו, דהיינו הרישה של הברייתא שתי שורות מהסוף, אפשר להסביר את זה כי יש פה איזו שאיפה להיות מדקדק בהלכה ולהיות ללכת לחומרה. אז אם אנחנו מצליחים למצוא חומרה, מה טוב. אבל אם אנחנו מנסים להסביר הלוך אחר הנוף בעניין ערי מקלט, אנחנו לא נגלה, לא נראה שיש חומרה בשתי האפשרויות, נוף בפנים, נוף בחוץ. לכן אפשר להגיד שבאילן הולך אחר הנוף, כי בזה אנחנו נשיג חומרה בין שתי האפשרויות, כפי שהגמרא תפרט. אבל לא כן כשנדבר על ערי מקלט. אז לכן אם רבי יהודה פה, כשהוא מופיע בשמו, הוא אומר באילן הולך אחר הנוף לגבי מעשר שני, מי אומר שרב יהודה יגיד אותו דבר בעניין ערי מקלט? מה שרב יהודה אומר פה כשבברייתא בראש העמוד, פה בעמוד ב', מה שנאמר פה בשמו, יכול להיות שהוא מעוניין להשיג חומרה, לחמיר. אבל שוב פעם, להגיד שהמקור בסוף עמוד הקודם שאין שם, להגיד שרב יהודה הוא היה אומר ברי מקלט הלוך אחר הנוף, במקרה הזה אנחנו לא רואים חומרה בכל אחד מהדוגמאות. הגמרא תפרט, אבל זה לב הקושיה. אז איך אתה רוצה להגיד, להעמיד המקור הסתמי שאין בו שם כפי רבי יהודה, על פי מה שאתה רואה פה בראש עמוד ב', שיטתו בעניין מעשר שני? שוב פעם הגמרא, שורה שנייה, אמו דשמת ליד רבי יהודה גבי מעשר לחומרה. וכאן הגמרא מפרטת מה הכוונה לחומרה. אז הגמרא תפרט שתי הדוגמאות במיקום העיקר והנוף, ונוכל לראות צד להחמיר בשני המקרים, והנה הם. עיקרו בחוץ, כוונה מחוץ ירושלים, ונופו בפנים, וענפי האילן פונים לכיוון ירושלים. כי איכי דה בנופו לא מצי פרק, כמו שאדם שעומד במקרה הזה בתחת הנוף שזה בתוך ירושלים, הוא לא יכול פרק, מה זה פרק? לפדות את פירותיו. זה כבר מאוחר, אתה הגעת עם הפירות מעשר שני שלך, כבר הגעת לתוך ירושלים, אי אפשר כבר לפדות. בעיקרון עמי לא מצי פריק, זה חומרה פה שבעיקר מי שעומד צמוד לגזע אילן שבעצם חוץ ירושלים, אבל מאחר שהנוף פונה בתוך ירושלים, גם מי שעומד מחוץ ירושלים לא יכול לבדות פירותיו, זה חומרה. וגם בדוגמה השנייה, עיקרו מבפנים ונופו מבחוץ, כי היכי דה בנופו לא מצי אכיל ולא פדיעה. אם הנוף פונה לכיוון חוץ ירושלים, אז אדם לא יכול לאכול פירותיו ישירות, הוא חייב לפדות אותם, אבל בלי פדיעה אסור לו לאכול. בעיקרו נמי, העיקר במקרה הזה שהוא בפנים בתוך ירושלים, נמי לא מציע אחיו ולא פדיעה, הוא לא יכול לאכול ישירות את הפירות למרות שהוא בתוך ירושלים, כי הנוף בחוץ. ו ובכך גם כן יש חומרה. אז רואים שלגבי מעשר שני, התוצאה מהדי אמרינן הלוך אחר הנוף, בשני המקרים, הווה לחומרה. אלא גבי ערי מקלט, בשלמה עיקרו בחוץ ונופו בפנים, וכאן לפני שנתקדם, אנחנו צריכים להבין מה החומרה בקשר לערי מקלט. אז החומרה הוא, החומרה בעיר מקלט היינו הגבלת גואל הדם. זה שאנחנו כאילו קושרים את ידיו, מונעים ממנו מניעת גואל הדם לפעול, מלפעול, זה נחשב החומרה בקשר לדיון שלנו בעניין ערי מקלט. שוב פעם, נקרא את המשפט עוד פעם. בשלמה עיקרו בחוץ ונופו בפנים, הנוף כוונה בתוך תחום העיר מקלט, כי איכי דבנופו לא מציקתי לי, כמו שבתוך תחום עיר המקלט אסור לו לגואל אדם להרוג אותו, להרוג את הרוצח בשוגג, בעיקרו נמי, למרות שהעיקר הוא מחוץ לתחום, אבל אם הרוצח עומד בעיקרו, נמי לא מציקתי לי, אנחנו נגביל את הגואל אדם מלהרוג את הרוצח, למרות שבפועל הרוצח עומד לצריקה שמחוץ לתחום עיר המקלט, אבל אנחנו מחמירים בגלל הנוף שבפנים. אלא הדוגמה הפוכה, עיקרו בפנים ונופו בחוץ, ואמרנו, בוא נזכיר שהכל הולך אחר הנוף, כי הכי בנופו מציקתי לי, כמו ש במקרה של הרוצח בשוגג עומד תחת הנוף, במקרה, בדוגמה הזאת הוא עומד מחוץ לתחום עיר המקלט, אז ממילא גואל אדם יכול להרוג אותו, בעיקרון עמי שהוא בפנים מציקתי לי, הוא יכול לפי הנוסחה שלנו, לפי הנוסחה שלנו אנחנו מאפשרים את הגואל אדם להרוג את הרוצח שעומד בפנים. הגבייקאי, אבל הוא עומד בפנים. איך ייתכן שנוכל להתיר דמו של הרוצח בשוגג שעומד בפנים? יוצא שאנחנו מאוד מקילים בזה שאנחנו מאפשרים לגואל הדם כן להרוג את הרוצח, למרות שהוא עומד בפנים, זה נחשב כולה. אז להעתיק את דבריו של רב יהודה שראינו בשמו לגבי מעשר שני הכל הלוך אחר הנוף, שזה תמיד יכול להביא אותנו לחומרה, מי אומר שנגיד אותו דבר בשמו של רב יהודה לגבי עיר מקלט שהכל הולך אחר הנוף, בזמן שאם אומרים את זה יש מצבים שזה דווקא מהווה כולה גדולה. אמר רבה, בעיקרו דקולי אמה לא פליגי דלא מצי קטיל. במקרה שהעיקר בפנים ושם עומד הרוצח בשוגג, ברור שאסור להרוג את אסור לגואל אדם להרוג את הרוצח שעומד בעיקרו שהוא בפנים. אולי רק נדגיש פה שאנחנו מדברים כעת במקרה שעיקרו בפנים ונופו בחוץ. אז במקרה הזה עיקרו בפנים ונופו בחוץ, כולם מסכימים שדלא מציקת הלאה, גואל אדם לא יכול להרוג את הרוצח בשוגג שעומד בעיקרו שהוא בפנים. קאי בנופו, אם הרוצח בשוגג עומד תחת הנוף שבחוץ ויכול להורגו בחיצים ובצרובות, כוונה ממרחק, שגואל אדם עומד במרחק מהרוצח בשוגג, עוד פעם, גואל אדם עומד ברחוק מהרוצח בשוגג, שכעת עומד תחת הנוף שמחוץ לתחום עיר המקלט, דקולי עמלו פריגי דמצי קטילי. כאן אין בעיה לגואל אדם לפעול. כי פליגי, מתי יש מחלוקת רבי יהודה ורבנן במהווי עיקרו דרגה לנופו? היינו צריכים על פי רשי רק להקדים, לפי רבה פה שבא ליישב את המקורות, שכמו שתירצנו מקודם הר רבי יהודה והרבנן, שרבי יהודה הוא זה שעומד הוא זה שאומר בערי מקלט הלוך אחר הנוף, והרבנן חולקים עליו. יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבנן, אבל באיזו ציור, באיזו נקודה יש מחלוקת? אז כעת אנחנו נוגעים בדבר הזה. מתי יש מחלוקת בין רבי יהודה ורבנן במהווי עיקרו דרגה לנופו, כמו מדרגה? כלומר שגואל אדם יעמוד על השורשים שהם חלק מעיקר, מהגזע שהוא בפנים, כדי לראות ברוצח בשוגג שעומד תחת הנוף האם מקרה כזה מותר. עוד פעם, כי פליגי במהווי עיקרו דרגה לנופו. מור סובר, רבי יהודה פה אומר שבכאן אנחנו כן יכולים להקיד, הווי עיקרו דרגה לנופו. אז כפי שאנחנו נראה עוד מעט ברשי גם כן, כולה כזאת רבי יהודה מקביל. למרות שראינו למעלה גישתו במעשר שני שהוא שואף לחומרה, הוא באופן כלי שואף לחומרה, אבל בנקודה הזאת רבי יהודה אומר אפשר לקבל כולה כזאת. ומור סבר הרבנן לא הווי עיקרו דרגה לנופו. עכשיו נלמד את הגמרא דרך הרשי. אמר רבה בעיקרו כולי אמה לא פליגי וכולי. הרשי ממשיך, לעולם כדכמשנינן הרבי יהודה והרבנן, דלרבנן לא שדינן, לא נוף בתר עיקרו ולא עיקרו בתר נוף, לא במעשר ולא בערי מקלט, כדכתני כמיתה, מכנגד החומה ולפנים כלפנים. זו שיטת הרבנן. ורבי יהודה פליג ואמר שדינו עיקרו בתונופו. ודכאמרת, אז שאלנו דילמה לחומרה כמר, אולי רבי יהודה כל מטרתו בזה שאומר הכל הולך אחר הנוף, מה שהוא אמר בשמו בראש העמוד בעניין מעשר שני, זה בגלל שזה הביא לנו לידי חומרה. ענן נמי לחומרה אמרינן לה לעניין מעשר כדאמרן. אנחנו מסכימים שזו היא שיטת רבי יהודה, שאיפה לחומרה, וכמו שאמרנו מקודם בעניין מעשרות ולעניין מקלט, היכה דעיקרו בחוץ ונופו בפנים דחומרה הוא. אם אנחנו נקבע לפי הנוף שהוא בפנים, יהיה חומרה לגואל אדם של אם אפילו אם הרוצח עומד תחת או אצל העיקר שבחוץ, גואל אדם לא יכול לפגוע בו, שדי עיקרו בתנופו. ואם רוצח בעיקרו למרות שהוא בחוץ, לא מציקתי לי, זה יהיה הגבלה על גואל אדם בגלל שנופו בפנים. והיכה דעיקרו בפנים ונופו בחוץ, דכאמר בא רבי יהודה הלוך אחר הנוף. ואם הנוף בעצם בחוץ וקובעים שכך הדין של של כל העץ הזה שאם נופל מחוץ לתחום, אז גם העיקר נחשב מחוץ. לאו, זה שמענו פה, במקרה הזה, הלוך החנף, לאו למשדי עיקרו שהוא בפנים, בתל נופל, להיות כמו הנוף שהוא בחוץ, ולמימר ולהגיד, איכי דבנופל שהוא בחוץ, מצי, קטי אלי, כל אדם יכול להרוג אותו בעיקרו, נמי מצי קטי, כמה, גם אם הרוצח בשוגג עומד בעיקר שהוא בפנים, שנתיר לגול אדם להרוג אותו, זה לא אומרים. זה בעיקרו שבפנים כולי אלמה לא פליגי, זה לא מצי קטיל, למרות שהנוף בחוץ. והיכה דקאי רוצח, כוונה רוצח בשוגג, בנופו שבחוץ, ויכול גואל אדם לעמוד חוץ לתחום להורגו בחיצים ובצרועות, כולי אמר לו פליגי דמצי קטיל. כולם מסכימים שהרוצח הוא מתחת לנוף בחוץ, גואל אדם הוא עומד מחוץ גם כן בריחוק מקום, ברחוק, ויכול להורג אותו ביריעה. יכול, בסדר, כולם מסכימים לזה. דלכולי אלמה נוף בתר עיקר לא שדינן, למרות שהעיקר בפנים, לא אומרים שהנוף יהיה גם כן נחשב בפנים, אלא כשהנוף בחוץ ורוצה בשוגג עומד תחת הנוף בחוץ, גואל אדם שעומד ברחוק ממנו יכול להרוג אותו. כי פליגי, מתי מתעורר מחלוקת בין רבי יהודה ורבנן? דקמר כי פליגי, דקמר ביהודה הלוך אחר הנוף, מתי יש מחלוקת במקרה שרבי יהודה אומר הכל הלוך אחר הנוף? ואנחנו רק נדגיש שאנחנו מדברים במקרה של עיקרו בפנים ונופו בחוץ, ומהווה עיקרו דרגה לנופו, שיהיה אפשרות להשתמש בגזע כמדרגה, לעלות עליו לראות ולהרוג רוצה בשוגג שעומד תחת הנוף, שיכנס גול אדם בתוך התחום ויעלה דרך העיקר ויהרגנו בנופו, יהרגנו את הרוצה בשוגג שנמצא תחת הנוף, שזה בחוץ. כאמר, ועל זה רבי יהודה אומר שהכל הולך אחר הנוף, לאפשר לגואל אדם להשתמש בעיקר כמדרגה כדי להרוג רוצה בשוגג שעומד תחת הנוף. וכי אך כולה אית לי רבי יהודה, למרות שרבי יהודה דיבר למעלה על החשיבות להחמיר, פה הוא מקל. תהליו עיקר שדי בתר נוף, אלא כל חד כדקאי. בציור הזה אנחנו לא אומרים שהעיקר הוא הולך אחר נוף, אלא כל אחד עומד במקומו. נחזור לגמרא, עוד גישה. רב אשי אמר, מאי אחר הנוף, ראינו בברייתות, ראינו למשל בירושלים הלוך אחר הנוף, בערי מקלט הלוך אחר הנוף. מה הכוונה בערי מקלט הלוך אחר הנוף? אז רב אשי אומר, מאי אחר הנוף, אף אחר הנוף. ונגיד, ואיכה שדעיקרו בפנים ונופו בחוץ, לא מצי קטי לי. כדי להבין את זה יותר, נפנה מיד לרשי. רב אשי אמר, מאי אחר הנוף דקמר מתניתין דאחה, וכן משנה בערי מקלט. ראינו במשנה שלנו שבסוף המשנה שדיבר בנושא עיר מקלט, הכל הולך אחר הנוף. מה משמעות של הביטוי הכל הולך אחר הנוף? ומה שראינו בערי מקלט הולך אחר הנוף, הכוונה אף אחר נוף, ורבי יהודה היא, וזה באמת הליבה דה רבי יהודה, וכולו לחומרה. כל המקורות שציינו עכשיו הולכים לחומרה. ולעניין מעשר כדשנין, טיפלנו כבר בעניין מעשר שני, איך נשיג חומרה בזה שאנחנו אומרים הכל הולך אחר הנוף. ולעניין מקלט אף אחר הנוף, כאמר. זאת אומרת, בעניין ערי מקלט זה לא שתמיד נלך אחר הנוף, כי כפי שאמרנו, ראינו מקודם, אם אתה אומר תמיד תלך אחר הנוף, יש לך מצב שהעיקר בפנים, הנוף בחוץ, ותרוג את הרוצה שפשוגי שומד בעיקר בגלל שהנוף בחוץ. לא, לא כן. דאיכה דעיקרו בחוץ ונופו בפנים, שדי עיקרו, שזה בחוץ, בתל נופו, לחומרה, ולא תימה כדקאי קאי, ולא נגיד איפה שזה עומד, זה עומד. ולא נתיר להרוג את לא נתיר הריגת הרוצה בשוגג שעומד בעיקר שכעת בחוץ. אבל אז שוב פעם, במקרה הזה שעיקרו בחוץ ונופו בפנים, אנחנו בהחלט נגיד הולך אחר הנוף ונגביל את הגואל אדם מלהרוג את הרוצח בשוגג שעומד תחת העיקר שבחוץ, כי אותו עיקר שדי בפנים תחת הנוף. אבל היכה דיקרו בפנים ונופו בחוץ, במקרה כזה אנחנו לא אומרים הלוך אחר הנוף. שדי נופו בתר עיקרו, הנוף של בחוץ יחשב כאילו בפנים, ולא מציקתי בנופו, למרות שהנוף בחוץ. ומשום דבקולי גמרא שדינן נוף בתר עיקר, יצריך הכה למאמר דלעניין מקלט זימנין דשדינן עיקר בתר נוף לחומרה, רק אם התוצאה היא לחומרה. אז זה המשמעות של הביטוי שהרב אשי הביא פה, אף אחר נוף, שבאופן כללי הולכים בתר עיקר, אבל בערי מקלט, אם מדובר בחומרה, אז אנחנו נוותר על הבתר עיקר ונלך אף אחר הנוף. ולכן כפי שאמרנו, שאם העיקר בפנים, כאילו התוצאה מדבריו של רב אשי, שאם העיקר בפנים והנוף בחוץ, מאחר שאם היינו במקרה כזה אומרים הלוך אחר הנוף, היינו מקילים, במקרה כזה אומרים לא, לא הולכים אחר הנוף במקרה הזה, ולכן מאחר שהעיקר בפנים והנוף בחוץ, אנחנו לא מאפשרים את הריגת הרוצח בשוגג. המשנה בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא רוצח שגלה לעיר מקלט וחזר והרג בשוגג באותה עיר. המשנה, הרג באותה העיר, זאת אומרת שוב פעם, רוצח שגלה לעיר מקלט וחזר והרג בשוגג באותה עיר, מה דינו? גולה משכונה לשכונה. ובן לוי שהוא מיושבי העיר שהוא הרג בשוגג, גולה מעיר לעיר. תנו רבנן, ושמתי לך מקום. המשך הפסוק מופיע פה בברייתא, אשר ינוס שמה. עוד פעם, ושמתי לך מקום, ושמתי לך בחייך מקום במקומך. מה הכוונה ושמתי לך בחייך? רשי על המשנה, או סליחה על הגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד, ושמתי לך בחייך, כאן הבטיחו הקדוש ברוך הוא למשה שיזכה למצווה זו בחייו, שיבדיל שלוש ערים. אנחנו ראינו את זה לא מעט פעמים בדפים הקודמים, שמשה רבינו הוא זכה להפריש, להצביע על שלוש ערים בעבר הירדן, למרות שהם עוד לא פעלו בקליטת רוצחים ושוגי, כי עדיין לא כבשו ארץ ישראל, וקבענו שרק בזמן שההרים שבארץ ישראל קולטים גם אלו שבעבר הירדן. ובכל זאת משה רבינו זכה לפחות למנות את הערים האלו שבעבר הירדן. זה בחייך, בחיי משה. ומה זה מקום במקומך? רשי כותב שתי מחנה לוויה, זה היה מקום של משה רבינו, הוא היה לוי, אז מחנה לוויה קולטת, ואף ערי מקלט היו ערי לוויה. נחזור לגמרא, אשר ינוס שמה, מלמד שהיו ישראל מגלין במדבר. להיכן מגלין? למחנה לוויה. מכאן אמרו בן לוי שרג גולה מפלח לפלח, ואם גלה לפלחו, פלחו קולטו. הבח באות זין מביא שפלח הכוונה עיר, אז אם נאמץ את הפירוש הזה שבן לוי שרג גולה מפלח לפלח, הכוונה הוא גולה, אם הוא הרג בעירו למשל, הוא גולה לעיר אחר. ואם הוא הרג בשוגג מחוץ לעירו, אז זה ההמשך פה, שאם גלה, ואם גלה לפלחו, אם הוא כפי אחרי שהוא הרג מחוץ לעירו, הוא בחר לברוח לעירו, דהיינו אחד מערי הלוויה שהם ערי מקלט, זה קולט, הוא נקלט, למרות שזה בעצם עירו. אמר רב אחא ברי דרביקא, מאי קרא. רש"י כותב, מאי קרא אחד, דפלחו קולטו, ודמתניתינמי דקטני גולה משכונה לשכונה. במשנה ראינו ש אם בן לוי, סליחה, אם אדם הרג בעיר מקלט שהוא כבר גלה אליו, והוא הרג בתוך העיר, הוא יכול להישאר בעיר רק שהוא גולה משכונה לשכונה. אז מה המקור לדברים האלו? אז הפסוק אומר, כי בעיר מקלטו ישב. רש"י מציין שזה קרא יתרה, כי היה יכול התורה לכתוב כי שם ישב, אז כי בעיר מקלטו ישב, עיר שקלטתו כבר, זה עיר כזה שכבר קלטתו, יכול להוות, לשמש כעיר מקלט. אז ראינו שתי דוגמאות לזה, שעיר שבו הלוי היה גר, ואם הוא רצח מחוץ לעיר יכול לגלות לעיר שלו, וכן מי שכבר גלה ורק באותו עיר מקלט בשוגג, אז הוא גולה משכונה לשכונה. משנה, שני מילים הראשונים פה במשנה, יש שאלה אם לגרוס אותם או לא. אפשר לעיין ברטבה, הוא מביא דעות לכאן ולכאן, אם יש לגרוס אותם. בכל אופן, מאחר שיש דעות שניתן לגרוס אותם, אנחנו גם נקרא אותם, כיוצא בו רוצח שגלה לעיר מקלטו. ורצו אנשי העיר לכבדו. יאמר להם, רוצח אני, כאילו, אני לא כל כך ראוי לכבוד שאתם רוצים להעניק לי. אמרו לו, אף פי כן, אבל אם הם כך הגיבו, נכון, שמענו, אמרת שאתה רוצה, בכל זאת אנחנו הולכים לכבד אותך, יקבל מהם. הוא יכול לקבל את הכבוד שנאמר, וזה דבר הרוצח. שיש עניין מצד הרוצח לדבר, כפי שאנחנו אמרנו. אנחנו ממשיכים לדף י' ג'. מעלים היו שכר ללוויים, דברי רבי יהודה. הרי אנחנו מדברים על אנשים רוצחים בשוגג שבורחים לעיר מקלט שהיו שייכים ללוויים. הם צריכים בכל זאת לשלם שכר ללוויים. התוספות למעלה, מעלים היו שכר ללוויים, פירוש רוצחים הבאים ודרים שם צריכים להעלות מס וארנונה ללוויים. זה לא תימה גזירת המלך על הלווים לעכב אותם באיראן. נמשיך בגמרא עם עוד דעה. רבי מאיר אומר, לא היו מעלים להן שכר. רש"י בשורה הראשונה מעלים היו הערים שכר ללווים שרוצחים סוחרים מהם את בתי הדירה. המשנה, שורה שלישית, ממשיכה, וחוזר, כוונה במיטת כהן הגדול, שזה הסימן או המאורה שמאפשר רוצחים בשוגג שגלו לחזור ולצאת מהעיר מקלט, וחוזר לשררה שהיה בה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא היה חוזר לשררה שהיה בה. רש"י, שורה שנייה, חוזר לשרה שהבא, אם היה נשיא או ראש בית אב, חוזר לגדולתו, כשישוב לעירו במיטת כהן גדול. בצד, בשוליים, יש לנו נושא. אנחנו כבר ראינו את זה במשנה, בכל אופן נקרא את הנושא. אחד, תשלום שכר ידי הרוצח לעיר מקלט. ליתר דיוק, התשלום יהיה ללווים שהם היו אחראים או הבעלים של העיר מקלט. שניים, רוצח שחוזר לעירו, האם חוזר לסחורה שהיה לו לפני גלותו? מיד בגמרא אנחנו רואים צורת הר געש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מחלוקת המוראים, איך להעמיד מחלוקת התנאים בעניין העלאת שכר ללוויים. הערים מתחלקים לשש וארבעים ושתיים. נציין את זה, כפי שהזכרנו את זה בעבר, בעניין ערי מקלט שקולטים בין מידת בין שלא מידת, מול אלו שקולטים רק מידת. וגם במקרא אפשר לראות שש ערים ועוד תוספת 42 ערי מקלט. הדגשנו עם פס מפותל המילה מחלוקת, כוונה התנאים, מחלוקת התנאים, באיזו מערים משלמים. ופס הכפול מדגיש את הביטוי דברי הכל. אנחנו, לפני שנתקדם, אנחנו נתייחס לפסוק שכתבנו בשוליים, במדבר פרק ל"ה, פסוק ו', ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שמה רוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר. עכשיו הגמרא. אמר רב כהנה, מחלוקת בשש, כוונה שש ערי המקלט, דימור סבר לכם, זה נמצא בפסוק י' ב', וגם הפסוק הזה הוספנו בשוליים, פסוק י' ב' במדבר למד ה', שם כתוב, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העידה למשפט. פסוק י' ג', והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. אנחנו נחזור לגמרא. רב קנה אומר שמחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר אם צריכים לשלם ללווים או לא, זה בעניין אותם שש ערי מקלט. אגב, השמות שלהם אנחנו ראינו כבר בדפים הקודמים. דמור סבר לכם, קראנו את זה כבר, דמור סבר לכם לקליטה. רבי יהודה שומר שהרוצחים משלמים בגלל שמה שכתוב בתורה לכם, הכוונה שהערים האלו קולטים, אבל בלבד, רק את זה. ומור סבר לכם, הערים האלו ניתנו לכם, לעם ישראל, לרוצחים בשוגג, לכל צורכיכם. כוונה, בגמרי ניתן להם, ואין צריכים לעלות שום שכר ללוויים. רש"י, שורה ערבית, לכם, לרוצחים, נממיהו עליכם, הרוצחים בשוגג, והיו לכם הערים למקלט. ואז אנחנו ראינו שלפי רבי יהודה שאומר משלמים שכר, סך הכל הרי מקלט ניתנו לכם, כוונה לרוצחים, לקליטה, רק לזה, מין אזור מוגן עבורם. אבל עניין תשלום, כן, צריכים לשלם, זה היה שיטת רבי יהודה. ורבי מאיר אומר לכם, כוונה לגמרי ניתנו לכם לרוצחים, עד כדי כך שהם לא צריכים אפילו לשלם שכר. ממשיך רב כאן לומר, אבל ב-42 אותם ערים נוספים, ראינו את זה כבר בפסוקים שקראנו, דברי הכל היו מעלים להם שכר. אמר לי רבה, ודאי לכם לכל צורכיכם, משמע אם התורה כבר אומרת לכם, הכוונה לגמרי ואין צורך לשלם שכר. אז על מה יש מחלוקת? אלא מרבה מחלוקת ב-42 דמור סבר, אולי היינו צריכים רק להדגיש שהפסוק פסוק י' ב' ששם כתוב והיו לכם הערים למקלע מגודל וכולי, מיד אחריו כתוב בפסוק י' ג' והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט ינה לכם. אז הלכם בוודאי שייך לאותם שש ערים, שש ערים שראינו, אמרנו בעבר, ראינו את השמות, שלוש בעבר הירדן ושלוש בארץ ישראל, אותם שש ודאי אומר רבה אין צורך לשלם שכר. אבל ראינו מחלוקת הנעים, אז רבה אומר שמחלוקת הנעים בעניין אותם 42 נוספים. דמור סבר ועליהם תיתנו, זה ראינו בפסוק וב, מה הכוונה ועליהם תיתנו בקשר לאותם 42 שהופיעו בפסוק וב, בסוף פסוק וב? כי אנח לקליטה, רק לקליטה. זה יש שיטת רבי יהודה שאומר שצריכים לשלם שכר, אבל שוב פעם לפי רבה, מתי? באותם 42. זה שהם זה שהוסיפו אותם 42 על השש, זה רק בתכונה הזאת של קליטה. ומור סבר רבי מאיר הוא יסבור ועליהם תתנו כי אנחנו כמו השש. מאנח לכל צורככם, אף אני נמי, ה-42, לכל צורככם. אבל בשש, דברי הכל לא היו מעלים להם שכר. חוזר לסורה שהיה הבא וכולי, גם בזה ראינו מחלוק את תנאים במות כהן הגדול, שחוזר רוצח ושוגג, אם הוא היה לפני הרצח שהוא ביצע, הוא היה בעל שרה, לפי רבי מאיר הוא חוזר לאותה שרה, לפי רבי יהודה לא. תנו רבנן, אנחנו מביאים פה מקור בעניין עבד עברי שיוצא לחופשי. אנחנו יודעים העבד עברי יוצא לחופשי כעבור 6 שנים של עבודה, או אם הוא החליט להישאר עד היובל, אז הוא יוצא ביובל. מה קורה בשחרורו? ושב אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב. הדעה הראשונה, למשפחתו הוא שב, ואינו שב למה שהחזיקו אבותיו, דברי רבי יהודה. מה זה מה שהחזיקו אבותיו? שררה שהיה להם. הוא לא חוזר לזה, כפי שראינו במשנה, שיטת רבי יהודה, הוא לא חוזר לזה. רבי מאיר אומר, אגב, אני אמרתי במשנה, אבל לא, שלא נתבלבל, במשנה דובר ברוצח בשוגג, כעת אנחנו מזכירים הלכות הקשורות לעבד עברי שיצא לחופשי, שני מקרים שונים. בכל אופן, איך מה קורה בחזרה למקומו המקורי? אז לפי רבי יהודה, גם ברוצח בשוגג וגם בעבד עברי הוא לא חוזר לשררה שהיה לו מקודם. רבי מאיר אומר, אף הוא שב למה שהחזיקו אבותיו. אל אחוזת אבותיו, ראינו את זה בפסוק, כאבותיו. ואנחנו מבינים שהפי רשי זה המשך דבריו של רבי מאיר, מה שקראנו אל אחוזת אבותיו, כאבותיו, כוונה חוזר לשכרה שהיה לו מקודם. וכן בגולה, רשי כותב, וכן בגולה כמחלוקת בעבד עברי, כך מחלוקת ברוצר שגלה וחזר במיטת הכהן. נחזור לגמרא. אמרנו וכן בגולה שנאמר ישוב, זה קרא יתרה. ראינו את הפסוק לפני 4-5 שורות, ולאחוזת אבותיו ישוב, זה קרא יתרה, לרבות את הרוצח. והגמר תסביר, ומי וכן בגולה, מי וכן בגולה? כדתניה, ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו, לארץ אחוזתו הוא שב, אינו שב למה שהחזיקו אבותיו, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אף הוא שב למה שהחזיקו אבותיו. גמר שיבה, שיבה מהתם. יש גזרה שווה אצל עבד עברי היה המילה ישוב, ואצל רוצח בשוגג יש המילה ישוב. עכשיו אנחנו נפנה לתוספות. הוא אומר, גמר שיבה שיבה, נראה דהיינו דווקא לרבי מאיר, תאיצטריך לגזרה שווה. שיטת רבי מאיר היה שהוא חוזר לשררה שהיה לו מקודם. אבל לרבי יהודה האיקה קרא בעדיה גבי רוצח, שמה שמלמד שהוא לא חוזר לשררה שהיה לו. קראנו בברייתא ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו, ומה שכתוב בפסוק הוא ברור שהוא בעניין מיקום לזה הוא חוזר, הוא לא חוזר למשהו מעבר לזה. ואם כן, ממשיך תוספות, הדקתני לאל וכן בגולה, וכולי, ממילתא דרבי מאיר הוא. זה שהיה צורך לברייתא מקודם להגיד וכן בגולה, והביא את הפסוק שנאמר ישוב, זה לרבות את הרוצח, זה לפי, זה, יש צורך לזה לפי שיטת רבי מאיר בלבד. בכל אופן, בקטע האחרון ראינו מחלוקת תנאים והמקורות של כל אחד ואחד, האם הרוצח בשוגג כשמת כהן גדול חוזר לשררה שהחזיק בו מקודם לרצח. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת מכות. עד כאן שיעורנו להיום.